בכורות, דף למתת, מתחילים בעזרת השם, 11 שורות מלמעלה, אחרי הנקודתיים, רבי חנינה בן אנטיגנוס אומר וכולי. כשחכם צריך לבוא ולבדוק את המומים של הבכור, לדעת האם זה מום קבוע, בשביל להתיר את הבכור בשחיטה מחוץ לבית המקדש, זה דבר שיכול להיות לפעמים שזה לוקח זמן. הכהן צריך לבוא לחכם פעם אחת, החכם בודק, ואז הוא צריך לחזור אל החכם, צריך אפילו לחזור פעם שלישית. המום שנקרא למשל חברבר, שהמשנה מדברת עליו, שזה מנקודות כאלה שנראים כמו טיפות בתוך העין, צריך פשוט להיות בטוחים שזה היה על הבכור במשך 80 יום. אומר רבי חנינה בן אנטיגנוס, שצריך במשך ה-80 יום האלה, הכהן שיש לו את הבכור צריך לבוא לחכם, 3 פעמים. כך אומר רבי חנינה בן אנטיגנוס. בשביל להיות בטוחים שהמום הזה, אמנם בדקנו לפני 80 יום, הוא היה קיים. בדקנו בסוף ה-80 יום, הוא עדיין קיים, אבל מי אמר לך שהוא לא נעלם באמצע? לכן צריך לבדוק אותו 3 פעמים. אמר רב נחמן בר יצחק, ובלבד שיהיו משולשים. צריך שההפרש בין הפעמים שהגיעו לבדוק, יהיה הפרש שווה. אחרי 26.5 ימים, אחר כך אחרי 26.5 ימים עוד הפעם, ואחר כך אחרי 27 ימים עוד פעם. ואם עדיין יש את המום הזה, אפשר לשחוט את הבכור. באי פנחס, באי מיני פנחס, אחוה דמר שמואל משמואל. אז שואל אותו שאלה כזאת, הרי מה הרפואה של מום שיש בעין של הבכור, נוטף לו הרבה מים. מה הרפואה של זה? לקחת תבן ומספו משדה של גשמים, שמסתפקת במי גשמים, למשך חודש וחצי לתת לה לאכול, לתת לו, לבחור לאכול, תבן ומספו לך, ואחר כך חודש וחצי יבש. עכשיו, השאלה היא, בסדר, באמת, אנחנו רואים בסוף שזה מום קבוע. אכל ולא יצא. הבכור אכל את התבן והמספו הזה, והוא לא נהיה מזה אחר כך בריא. למפרע ואימומה, או מכאן ולאבא ואימומה? האם אנחנו אומרים שכבר ביום הראשון שהתחלנו לראות שנוזל לו מים מהעיניים, זה אמר שהוא כבר היה בעל מום, או שרק מהרגע אנחנו מחליטים שיש כאן מום? שואלת הגמרא, למי נפקא מינה? מה זה משנה אם אתה אומר שאז היה מום? עכשיו יש מום, תשחוט אותו וגמרנו. עד עכשיו לא יכלת לשחוט. אומרת הגמרא, לממעל בפדיונו. האם אדם שפדה את הבכור, לא בכור, קורבן אחר לדוגמה, שיש לו את המום הזה. אחד שהיה לו קורבן שלמים לדוגמה, שהיה בו את המום הזה בעין לקורבן שלמים. אז הוא חשב שזה מום קבוע, הלך ופדה את הקורבן בכסף. ואחר כך הוא הלך ונהנה מהכסף של הפדיון הזה. האם הוא עבר על מעילה שהוא נהנה מהקדש? האם הפדיון תפס בכלל? זה החילוק. כי אם הוא היה מום באותו זמן, אם הוא היה בעל מום באותו זמן, אז הפדיון תפס, כי אפשר לפדות קורבן בעל מום. אבל אם הוא לא היה בעל מום באותו זמן, רק מעכשיו הוא נהיה בעל מום, אחרי שהרפואה לא הצליחה, אז הפדיון שאז פדו לא היה נחשב פדיון בכלל, אז מי שנהנה מזה לא מעל. היא אמרת למפרע והמום המעיל. אם אתה אומר שהמום כבר היה מאז, עכשיו מתברר שכבר מאז היה מום, אז זה נקרא מעילה מי שנהנה מהכסף הזה, כי הפדיון היה פדיון אמיתי, כי אפשר לבדות בעל מום. ואם מכאן ולהבא, ואם מום, האם רק מעכשיו המום הזה נחשב מום קבוע, אז הפדיון שאז פדו לא היה חשוב פדיון בכלל ולא מעיל. מי שנהנה לא עבר משום מעילה. מה באמת התשובה? התשובה היא שבאמת גם שמואל בעצמו לא ידע מה התשובה. וזה פלא, זה פלא גדול. כי מי שאל את השאלה הזאת, פנחס אחוה דמר שמואל, והוא לא היה כל כך מחודד. אז קרי שמואל עלי, שאפילו שאתה לא כל כך מחודד בדברי תורה, בכל זאת אתה שואל שאלות שאני בעצמי לא יודע תשובות עליהן. אז הוא אמר לו פסוק, פסחים בזזו בז. אנשים שהם צולעים הצליחו לבזוז, כשזה דבר מאוד מאוד כמעט לא מציאותי. אז גם זה שאדם כל כך לא מחודד, זאת אומרת, אדם שהוא לא כל כך מחודד, מצליח להקשות כזה קושייה, זה באמת דבר מאוד, מאוד נדיר. אומרת המשנה, פה אנחנו עוברים למומים של האף, של החותם. חותמו שניקב, נהיה בו נקב, חור, ושנפגם ונחסר, ושנסדק, סדק, שפמו. שפמו זה הכוונה לשפה שלו, לשפתיים. שנקבע, שנפגמה, שנסדקה, זה מום. תנו רבנן, נקבו חותמין זה לתוך זה. אם נהיה נקב בחותם, זה לתוך זה, באף זה לתוך זה. מבחוץ הרי זה מום. אם יש חור באף, החוצה, לחוץ לפנים, אז זה נחשב מום. אבל מבפנים, אם נהיה נקב בין שתי הנחיריים בפנים, בשני התעלות של הנחיריים בפנים, אז אינו מום. עוד שלמדנו במשנה, שפתו שנקבע, נקבע, נהיה נקב, ושנפגמה ושנסדקה. אמר רב פאפה, תורה ורה דספתי. דהיינו, מה פירוש שפתו שנפגמה ושנסדקה? דווקא בשפה החיצונה. בשפתיים, בחלק שרואים את הבהמה, את הבכור, מסתכלים ממול, רואים את השפה הזאת. אבל מה שכשהיא סוגרת את הפה, לא רואים את החלק של השפתיים שלא רואים כשהיא סוגרת את הפה, זה, אם יש שם מום, זה לא נחשב מום. אומרת המשנה, עכשיו נכנסים לתוך הפה, החניכיים. חוטין החיצונות שנפגמו. חוטין החיצונות, הכוונה לחניכיים החיצוניות. אפשר המושב של השיניים, אבל כלפי חוץ. שנפגמו ונחסרו ושנגממו, נחתכו בסכין לרוחב ונסדקו, אבל הם לא נחסרו. בכל זאת זה נחשב מום. זה לגבי השפתה, זה לגבי החניכיים החיצוניות. החניכיים הפנימיים, זה לא נחשב מום ברשימה שאמרנו שנפגמו ושנגממו, אלא רק אם שנעקרו לגמרי זה נחשב מום. כי הכלל הוא, בשביל שדבר יחשב מום, צריך שזה יהיה דבר גלוי. אז השפתיים החיצוניות, גם מום קטן הוא גלוי, אבל השפתיים הפנימיות, החניכיים החיצוניות. אבל החניכיים הפנימיות, רק כשהיא פותחת את הפה מאוד גדול, בכלל רואים את החניכיים האלה, אז צריך שיש שם מום יותר גדול, שנעקרו רק אז, זה נחשב מום. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, הוא חולק על תנא קמא, אין בודקין מן התיומת ולפנים, ואף לא את התיומת. תיומת זה בעצם הפנימיים, החניכיים הפנימיים, השיניים שם הם שיניים כפולות, לכן זה נקרא תיומת, מלשון תאומים. המקום, מי אחרי החניכיים הפנימיות לא בודקים, כי זה מום לא גלוי, אבל גם במקום של החניכיים הפנימיות גם שם לא בודקים. וזהו חולק על תנא קמא, שאמרו שכן בודקים, אם הם נעקרו לפי תנא קמא, אם נעקרו החניכיים הפנימיות זה מום. אבל לפי רבי חנינא בן אנטיגנוס זה לא נחשב מום. אומרת הגמרא, תנו רבנן. כל הברייתא הזאת אנחנו נבאר בעזרת השם בהמשך הגמרא. התיומת, איזו היא תיומת? מן התיומת ולפנים. מן התיומת ולפנים, זה לא נחשב יותר מום חיצוני, זה נחשב תיומת. ותיומת עצמה כלפנים. תיומת עצמה זה נחשב גם כן כלפנים, וזה נחשב גם כמום שהוא לא גלוי, ואי אפשר לשחוט על זה בחור. רבי יהושע בן קפוצאי אומר, אין שוחטין אלא על החיצונות בלבד. נבאר את זה גם. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, אין משגיחן על התיומת כל עיקר. וגם את זה נבאר. וגמרא ישר שואלת על כל הברייתא הזאת, מעתנו רבנן עד כאן, מהי כאמר? קודם כל, מה פירוש כשהברייתא מתחילה ואומרת, איזו היא תיומת? מן התיומת ולפנים, איזה היא תיומת? מן התיומת ולפנים, ותיומת עצמה כלפנים. מה פירוש? מה פירוש של הברייתא פה? ותו, רבי יהושע, רבי יהושע בן קפוצאי, היינו תנא קמא. שניהם אומרים שהחניכיים הפנימיות זה לא נקרא מום ששוחטים עליו את הבכור, כי זה נקרא מום פנימי. אז הם אומרים אותו דבר. אז מה בעצם הדברים פה של הברייתא? אומרת הגמרא, חסורי מחסרה ואחי קטני. חסר פה מילים בברייתא, כך צריך לגרוס. דבר ראשון. איזו הפנימית? עכשיו מתחילים לפרש את הברייתא. איזו הפנימית? מה נקרא חניכיים פנימיות? שעל זה נאמר במשנה שלפי תנא קמא זה נחשב מום, רק אם החניכיים נעקרו לגמרי. מה נכלל בחניכיים הפנימיות? מן התיומת ולפנים, וגם תיומת עצמה כלפנים. איפה שהשיניים הם כמו תיומת, הם כפולים, מהמקום הזה פנימה, זה נקרא חניכיים הפנימיות. במה דברים אמורים שבמקום הזה זה לא נחשב מום, במקום התיומת, שנפגמו ושנגממו, דיינו נסדקו בסכין לכל האורך ולא נחסרו, אבל אם הם נעקרו לגמרי, החניכיים הפנימיות שוחטים. זה דעת תנא קמא. תנא קמא סוברים שהחניכיים הפנימיות, אם הם נעקרו לגמרי, זה נחשב מום קבוע. זה דעה אחת. ובעצם הדעה הזאת, זה דעת תנא קמא במשנה שלנו. דעה שנייה, רבי יהושע בן קפוצאי אומר, אין שוחטין אלא על החיצונות. רק אם יש בחניכיים החיצונות מום, אפשר להתיר אותה, את הבכור הזה, את הבהמה הזאת. אבל פנימיות, אבל אם החניכיים הפנימיות נהיה בהם מום, אפילו שנעקרו לגמרי, שלפי תנא קמא זה נקרא מום, משחת עלי הוא לא שחטינן. לא נשחט מחוץ לעזרה את הבכור, ונאמר יש פה מום קבוע, זה לא חשוב מום קבוע. אבל מצד שני, אבל יפסו למפסל. זה כבר נחשב מום שלהקריב אותו קורבן אי אפשר. אז זה משהו בעיניים כזה. מצד אחד להקריב קורבן עם כזה מום אי אפשר. מצד שני, לשחוט אותו מחוץ לעזרה גם כן אי אפשר. זה דעתו של רבי יהושע. רבי חנינה בן אנטיגנוס אומר, אין משגיחין על התיומת כל עיקר ואפילו יפסו ללא יפסיל. לא מתייחסים לחניכיים הפנימיות בכלל, ואפשר כן אפילו להקריב קורבן כזה בחור. זה אפילו לא נפסל לקורבן. באי רב החדווי ברמי, ספק, מה הספק? יש מחוסר איבר מבפנים? אם חסר איבר שלם, זה נקרא מום? למשל, כליה, תחול, חסרים, זה נקרא מום בבהמה? זה הרי לא טריפה, אבל השאלה אם זה נקרא מום. או אין מחוסר איבר מבפנים? שואלת הגמרא למאי, לגבי איזה שאלה אתה שואל? אי לבחור, לעניין בכור, הפסוק אומר, פיסח, דיינו צולע, או עיוור שלא יכול לראות כתיב, שזה מומים בגלוי. אבל אם זה חיסרון עיוור פנימי, זה לא נקרא מום. אי לשאר הקודשים, גם שם כתוב עברת, או שבור כתיב, זה גם כן בגלוי. אז ברור שעיוור פנימי שלא נחשב טריפה אם הוא נחסר, זה לא נקרא מום. אז לגבי מה השאלה? אומרת הגמרא, לשחוטי, בתור לשחוט בחור מחוץ לעזרה, שזה יחשב מום, לשחוט בחור מחוץ לעזרה, ולהפרוקי, שזה יחשב מום לגבי שאר הקורבנות, שיהיה אפשר לפדות את הקורבן בתור פסולי המוקדשים, לא יבא אלן, באמת זה לא ספק. ברור שזה לא נקרא מום. כי מבא אלן, דיפסו לימי. הספק שלנו, כשחסר את האיבר הזה, האם אפשר להקריב אותו קורבן, או שהוא פסול להקרבה בתור קורבן? הפסוק אומר, תמים. יהיה לרצון, אמר רחמנה. תמים אין חיסרון, אפילו אם זה איבר פנימי, לא, אי אפשר להקריב אותו. או דילמה, תמים יהיה לרצון כל מום לא יהיה בו. מה מום? מהבראי, מום זה דבר חיצוני. אף חיסרון, דווקא מהבראי, גם חיסרון איבר, דווקא אם הוא בחוץ, אבל אם לא, אם הוא איבר פנימי שנחסר וזה לא טריפה, אז כן אפשר להקריב. אז זה שתי הצדדים. אומרת הגמרא תשמע מברייתא. הרי קורבן שמביאים בית מקדש, כל קורבן שמביאים בית מקדש, קורבן בהמה בכל אופן, יש חלק שחייבים להקריב על גבי המזבח. אימורים. הפסוק אומר לגבי אימורים, ואת שתי הכליות. זאת אומרת שהתורה מבינה שאם יש שתי כליות זה בסדר להקריב אותו. אבל ולא בעל קוליה אחת, ולא בעל שלוש כליות, קוליות. זה ברייתא אחת. ותניא אידך, ברייתא אחרת, בהמשך של הפסוקים לגבי הימורים, כתוב שם לגבי הכליות, על הכליות יסירנה, שון יחיד. לרבות בעל קוליה אחת, שזה גם בסדר, כזה קורבן. מחלוקת. האם צריך שתי כליות, אפשר כליה אחת? סברוע, בשביל להסביר את המחלוקת, דבר ראשון רצו להגיד מה שתי הברייתות מסכימות. דכולי עלמא, אין בריאה באחת. חשבו לומר שלא יכול להיות שהיא נולדת עם כליה אחת. אלא חייב להיות שזה נעקר בהמשך החיים שלה. למה? דהמחסר חסר. כי אם ככה, הרי היא נחסרה. אז אם כן, זה שאתה רואה שיש פה עכשיו אחד, זה אומר שנחסר ממנה כליה אחת. זאת אומרת, לא יכול להיות שהיא נולדה עם כליה אחת, ככה חכמים סברו לומר, ואם אתה רואה שעכשיו יש לה כליה אחת, סימן שנחסר ממנה משהו. ככה כולם מסכימים לפי איך שסברו לומר. לימה באק המפלגי. עכשיו בוא נאמר שבזה הם נחלקו שתי הברייתות. דמר סבר, חסרון מבפנים שמי חיסרון, לכן הברית הראשונה אומרת שרק אם יש שתי כליות זה קשר, וכליה אחת זה פסול לקורבן. ומר סבר, לומד אותה ברית השנייה שמתירה אם יש כליה אחת סוברת, חסרון מבפנים לא שמי חיסרון, ואפשר כן להקריב אותה. אז אם כן, השאלה ששאל כאן, מי שזה היה פה, השאלה ששאל רב חדווי בר עמי, התשובה היא שזה מחלוקת תנאים. האם יש חסרון איבר או שאין חסרון איבר, האם זה נחשב מום או שזה לא נחשב מום? אומרת הגמרא, לא, זה לא התשובה. אמר רבי חייא בר יוסף, לא חייבים להגיד שבזה הם נחלקו. אפשר להגיד, לכולי עלמא יש בריאה שנולדת באחת. יכול להיות שכולם מסכימים שכן יכול להיות שבהמה נולדת עם כליה אחת. וחיסרון מבפנים, שמי חיסרון. יכול להיות שכולם מסכימים שאם היה נחסר איבר שלם, אפילו שזה כליה או תחול שאפשר לחיות בלי זה, זה נקרא מום, ואי אפשר להקריב כזה קורבן. אבל במה הם בכל זאת נחלקו? כליה או תחול, כן? כליה ותחול, שתי הדברים האלה, אם הם נחסרים, זה לא נחשב טריפה. אבל אנחנו אומרים, לפי מה שעכשיו מסבירים, שמום זה כן נקרא. ובמה נחלקו שתי הברייתות, ולא קשיה במה הם נחלקו. כאן שאנחנו אומרים שלא מקריבים עם כליה אחת, כשנבראה בשתיים ועכשיו חסרה ויש לה רק אחד. וכאן מה שאפשר כן להקריב עם כליה אחת, מדובר כשנבראה באחת, מעיקרה. אם נבראה עם כליה אחת, אפשר כן להקריב אותה עם כליה אחת. שואלת הגמרא, והדום ידי שלוש קטני, כתוב ולא עם כליה אחת ולא עם שלוש כליות. מה שלוש מעיקרה? כמו שלא יכול להיות שבהמה היה לה שתי כליות ונוצר לה כליה שלישית במהלך החיים. אז חייב להיות שהיא נולדה עם שלוש. אז אף אחת מעיקרה, גם כשאמרו שלא עם כליה אחת, גם אם היא נולדה עם כליה אחת, הברייתא סוברת שאי אפשר להקריב אותה קורבן. אלא אומרת הגמרא, באמת, גם איבר פנימי נחשב חיסרון. וגם אם היא נולדה עם כליה אחת, היא תהיה כשרה. ובמים כן המחלוקת, והכה ביש בריאה מעיקרה כמפלגי, המחלוקת אם בכלל יכול להיות שהיא נולדה עם כליה אחת. מר, הברייתא שסוברת שזה קשר כליה אחת, סבר, יש בריאה באחת, יכול להיות שהיא תיוולד עם כליה אחת. ומר סבר, הברייתא שסוברת שאי אפשר להקריב עם כליה אחת, הברייתא הראשונה, היא סוברת אין בריאה באחת, לא יכול להיות שהיא נולדה, לפי הברייתא הראשונה, לא יכול להיות שבהמה נולדה בכליה אחת. ורבי יוחנן אמר, הסבר אחר במחלוקת. דכולי עלמא אין בריאה באחת. כולם מודים שלא יכול להיות בהמה שנולדת עם כליה אחת. וחיסרון מבפנים שמי חיסרון. אם חסר איבר פנימי זה נקרא חיסרון. ולא קשיא. כאן שאנחנו אומרים שלא קרבה עם כליה אחת, שזה הברייתא הראשונה, שחסרה קודם שחיטה. לפני ששחטו את הבהמה, כבר היה חסר לה הכליה הזאת. ולכן היא לא קרבה. כאן שאנחנו אומרים שהיא קשרה, שחסרה לאחר שחיטה. דבר שנחסר ממנה כליה אחרי שכבר שחטו אותה. שחטו אותה ואז נחסר ממנה כליה אחת לפני שאר עבודות אדם. ושואלת הגמרא, ולאחר שחיטה, אם נחסרה כליה אחת אחרי שחיטה, קודם קבלת אדם משערי וכי אפשר להמשיך לעשות את שאר העבודות של הקורבן, קבלת אדם, הולכה, זריקה. ואמר רבי זיירא, אמר רב, הצורם, אדם שמחסר קצת אוזן הפר של הקורבן אחרי שחיטה, ואחר כך קיבל את דמו פסול, ואי אפשר להמשיך לעשות את שאר העבודות. שנאמר, כתוב לגבי פר כהן גדול, אם הוא טעה בהוראה מסוימת, הוא חשב למשל על מלאכה מסוימת בשבת, בצורה מסוימת שהיא מותרת, והוא הלך ועשה על פי ההוראה של עצמו, אז כשנודע לו שהוא טעה, הוא מביא פר כהן גדול. אז לגבי פר כהן גדול כתוב, ולקח מדם הפר, דורשים מזה, הפר שהיה כבר, הוא צריך שיהיה פר שלם בשעת קבלת אדם. אבל אם נחסר בשעת קבלת אדם, לא ממשיכים לעשות את שאר העבודות. אלא, אומרת הגמרא כאן, מתרצת הגמרא את התירוץ של רבי יוחנן, כאן, מתי אנחנו אומרים קורבן יהיה פסול, שחסרה קודם קבלה, שנחסר ממנה הכליה לפני קבלת הדם. וכאן, שאפשר להקריב, לעשות את שאר עבודות הקורבן, דובר שחסרה אותה כליה לאחר קבלת הדם. שואלת הגמרא, לאחר קבלת הדם? מה? לאחר קבלה קודם זריקה, אם נחסר ממנה הכליה משערב, איך אפשר לעשות את המשך העבודות לזרוק את הדם? והתניה, הרי יש ברייתא שנאמרה לגבי הפסוק שכתוב בקורבן פסח. כתוב בקורבן פסח, תחוסו על השה, תחוסו הכוונה תשחטו, ואז כתוב שם איזה שה תשחטו, שה תמים זכר בן שנה יהיה לכם. דורשים מזה שיהיה תמים בן שנה בשעת שחיטה, כי כתוב תחוסו ואחר כך כתוב תמים בן שנה. ומניין בקבלה, קבלת הדם שמקבלים את הדם של הקורבן בכלי, והולכה שמוליכים את הדם לגבי המזבח, והזיה שמזיעים את הדם לגבי המזבח, שגם אז צריך שיהיה תמים בן שנה לכאורה. תלמוד לומר, יהיה, הפסוק אומר, שה תמים זכר בן שנה יהיה לכם. יהיה, הכוונה שיהיו כל הוויותיו, כל העבודות שעושים בו, הוא צריך להיות תם ובן שנה. אז לכאורה הוא גם צריך להיות שלם בשאר העבודות, גם בזריקת הדם. אז איך אמרנו שבשעת זריקה, גם אם נחסר הכליה, עדיין אפשר לזרוק את הדם. עונה הגמרא, תרגמה, מה שכתוב שיהיה, שהיא צריכה להיות שלמה, גם בשאר העבודות, גם בזריקה, זה רק הבן שנה. היא צריכה להיות, הקורבן פסח חייב להיות בשנתו הראשונה, גם בשעת זריקת הדם שזורקים על גבי המזבח. אבל מה שכתוב שהוא צריך להיות תמים, זה רק לגבי קבלת הדם. אומרת הגמרא, אך הנמי מסתברא. באמת ככה מסתבר לומר שאם נחסר אחרי קבלת הדם, הקורבן יהיה כשר. דתניא רבי יהושע אומר, כל הזבחים שבתורה, כל הזבחים שבתורה במהלך שמקריבים את הקורבן, שנשתייר מהן כזית בשר. הקריבו קורבן, ונאמר שכל הקורבן נשרף באיזושהי צורה, ונשאר ממנו רק כזית, ועדיין לא עשו זריקת הדם. ועכשיו בבשר נשאר רק כזית. או כזית חלב, בכל זאת זורק את הדם. יש לך מום גדול מזה? יש לך חסרון איבר גדול מזה? שנשאר ממנו רק כזית אחד, ובכל זאת אפשר לעשות זריקת הדם. שמע מינה, שמה שכתוב שהוא צריך להיות שלם, זה רק הכוונה בשעת קבלת הדם. ומה שכתוב שצריך שיהיה, שצריך שהוא יהיה בכל הוויותיו, הוא צריך להיות אותו דבר, זה כוונה רק לגבי זה שהוא צריך להיות בן שנתו. שואלת הגמרא, ומי כמידי, וכי יכול להיות, אתה צריך להגיד שהוא צריך להיות בן שנתו גם בקבלת הדם וגם בזריקת הדם? מה, יכול להיות שבשעת שחיטה הוא היה פחות מבן שנה, ואחרי זה בזריקת הדם הוא כבר יהיה בן שנה? מה, באותו יום הוא פתאום, בשעה פלונית הוא היה פחות משנה, ובשעה אחרת הוא יהיה בן שנה, אם עדיין לא נגמר היום, הרי עד השקיעה חייבים כבר לעשות את זריקת הדם גם. וזה לכן שואלת הגמרא, ומי כמידי בשעת שחיטה אב יהיה בן שנה, ובשעת קבלה והולכה אב יהיה בן שתי שנים? איך יכול להיות דבר כזה? אמר רבא, כן, זאת אומרת, שעות פוסלות בקודשים. אם הוא נולד שעה שמינית שביום, אז שעה שמינית שביום אחרי שנה, הוא נהיה בן שנתו. זה לא שמסתכלים, רגע, באיזה יום הוא נולד? אז כשיגמר היום, עוד שנה, הוא יהיה בשנתו השנייה. זאת אומרת, לא, אנחנו לא אומרים שהשנה נגמרת כשנגמר היום האחרון של השנה מאז שהוא נולד, אלא מסתכלים באיזה שעה הוא נולד, וכשמגיע השעה שהוא נולד, אז הוא כבר נהיה בן שנתו, זה יכול להיות באמצע היום. אומרת הגמרא, לימה, הספק הזה של רב חדווי, אם יש חסרון של כליה או של תחול בקורבן, האם זה נחשב מום או לא, נאמר אולי שזה שנוי במחלוקת תנאים. הפסוק אומר, הוא מעוך, מדובר פה על הביצים של הקורבן, אם הוא מעוך שמעכו אותו ביד, וכתות שקטטו אותו באבן, ונתוק שהוא ניתק לגמרי, וקרות שקרטו אותו אבל עדיין תלוי, כולן בביצים, זה מום בביצים, דברי רבי יהודה. שואלת הגמרא בביצים ולא בגיד, הרי זה יותר גלוי. אז כל שכן שזה צריך להיחשב מום שם. עונה הגמרא, אימה, אף בביצים דברי רבי יהודה. זה דעה ראשונה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, כולן בגיד, אבל בביצים לא. רבי יוסי, כן, כי הביצים זה יותר נסתר, זה לא בגלוי. רבי יוסי אומר, הגמרא תכף תבהר מה הוא מתכוון, מעוך וכתות אף בביצים, אם מאחו ביד או באבן, נתוק וקרות שניתקו לגמרי או שקרתו ועדיין תלוי, זה מדובר דווקא בגיד אין, בביצים לא. הגמרא תבהר מה מתכוון רבי יוסי. מסברי הגמרא במה הם נחלקו, מה אליו, מה שכתוב לגבי ביצים, זה נחשב מום בסתר. ובאקה מפלגי, דמר סבר, רבי יהודה לפי דעתו, חסרון מבפנים שמי חיסרון, ולכן הוא פסול לקורבן. ומר סבר, רבי אליעזר בן יעקב, לא שמי חיסרון, אפשר כן להקריב. ובזה הם נחלקו, אומרת הגמרא, נו, ואז תסביר לדעת רבי יוסי, ותסברה, רבי יוסי, שהוא אומר, מעוך וכתות זה בביצים, ונתוק וקרות זה בגיד. מייקה סבר, מה דעתו? איקה סבר, חסרון מבפנים, שמי חיסרון, אז אם ככה ביצים זה גם נקרא חסרון, אפילו נתוק וקרות נמי שיהיה פסול, ואיקה סבר, לא שמי חיסרון, אם זה מבפנים, אז אם כן, אפילו מעוך וכתות נמי לא, גם אז שלא יהיה פסול. אלא אומרת הגמרא, צריך להסביר אחרת את המחלוקת. הכה במומין שבגלוי כמפלגי. כאן אנחנו מדברים לגבי מומים שבגלוי. המחלוקת היא האם ביצים נחשב מום שבגלוי. רבי יהודה סבר, מעוך וכתות אבי מומה. אם זה מעוך וכתות, זה נקרא מום. למה? זה נקרא מום שבגלוי. זה מקבצן, זה מתכווץ, וזה ניכר, כל אחד רואה שזה אחרת מה שהיה, זה נקרא מום גלוי. אותו דבר נתוק וקרות, אבי מומה, דעתליין. כולם רואים שזה נהיה פתאום תלוי, עד עכשיו זה היה ממש מחובר, פתאום עכשיו זה נהיה רפוי. זה דעתו של רבי יהודה. רבי אליעזר בן יעקב שמח, סבר, מעוך וכתות, לא אבי מומה. לא נקרא מום שבגלוי, למה? דמעיקר הנמי זימנין דמקבצן. יכול להיות גם שזה לא מישהו שבידיים או באבן עשה את זה, זה יכול גם כן להיות קצת מקובץ, זה דבר שהוא מצוי. אותו דבר נתוק וקרות, לא אבי מומה. זה גם לא נקרא מום שבגלוי, למה? דמעיקר הנמי זימנין, לפעמים יכול להיות דטליין, זה נראה תלוי. זאת אומרת, המראה הוא יכול להיות גם כשזה לא מום. המראה הזה יכול להיות גם במצבים רגילים, זאת אומרת, זה שזה מקובץ, זה יכול להיות מקובץ גם כשאין שום בעיה. זה נראה מקובץ. וזה שזה תלוי, זה יכול להיראות תלוי גם כשאין שום בעיה. אז זה לא נקרא מום שבגלוי, כי לא ניכר כאן שום דבר. ורבי יוסי סבר, תלוי. מעוך וכתות, אבי מומה. זה ודאי מום גלוי. למה? כי זה ממש נמאך לגמרי. דהה לתנאיו, זה נמוח כמו מים כבר. ממש שונה ממה שזה היה קודם. אבל נתוק וקרות, לא אבי מומה. זה לא נחשב מום גלוי. למה? דהה לתנאיו, הם עדיין קיימים, רק שהם תלויים. אז לכן, לפי דעתו, זה נקרא שזה לא מום גלוי. זה לא ניכר פה המום. אומרת המשנה, נפגם הזובן, סביר רשי, זהו נרתיק, הגרסה הנכונה, שהגיד חבוי בו. זה נחשב מום. או העירייה של נקבה במוקדשים, או שנפגם בית הערווה שבולט בגוף של נקבה, בשאר הקורבנות ששם שייך גם נקבה, כי בחור שייך רק זכר. נפגם הזנב מן העצם. אם נפגם הזנב ונחסר מהעצם מן העצם גם, זה גם נקרא מום. אבל לא אם נחסר מן הפרק שבין העצמות של הזנב, זה לא נקרא מום. או שראש זנב מפצל. מפצל, מפצל לרש"י גורס את העצם. ראש הזנב שנקלף עד העצם, אז זה נחשב מום קבוע כי זה לא חוזר. או שיש בשר מחוליה לחוליה, שהזנב יש שם חוליות, העצם של הזנב. עכשיו, אם החוליות רחוקות אחת מהשנייה ויש בשר ביניהם, זה גם נקרא מום. כמה בשר צריך שיהיה ביניהם? מלוא אצבע, שיעור של אצבע. בחוליות של הזנב, אם כל חוליה רחוקה מהשנייה, אם חוליה רחוקה מחברתה ויש בשר ביניהם, מלוא אצבע, זה נקרא מום. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, נפגם, אמרנו שאם נפגם הזובן, זה נקרא מום קבוע. דווקא מדובר אם זה רק נפגם. ולא ניטל. אם לגמרי ניטל, אז זה יכול לחזור. זה מום עובר. כיס, דווקא אם הזובן, הכיס של, של הזובן הוא זה שנפגם, רק אז זה מום. ולא זכרות. אם גיד הזכרות נפגם, אז זה לא נחשב מום, כי זה יכול כן להירפא. תניא נמי אחי, באמת ככה אמרת גם הברייתא, נפגם הזובן, זה נחשב מום קבוע ולא ניטל, אם הוא ניטל לגמרי זה יכול להחלים. כיס, כן, למרות שזה כל שכן, כן, הרי אם נפגם כל שכן נחסר, התשובה היא לא. אם נפגם אותו כיס, זה כבר לא יכול להירפא. אבל אם הוא ניטל לגמרי הכיס הזה, הוא כן יכול להירפא, אז זה המציאות. כיס ולא זכרות, אם נפגם הכיס של הזובן, רק אז זה מום, אבל אם הגיד של הזכרות נפגם, זה לא נקרא מום כי זה מתרפא. אמר רבי יוסי בן המשולם, מעשה בעין בול, באחד שנטלו זאב, הוא לקח לו את הזובן וחזר לאיתנו, הוא החלים. רואים מכאן גם כן, שאם ניטל לגמרי הזובן, הוא יכול להחלים. עד כאן השיעור על דף למתת.